דרכים לאהוב את הקדוש ברוך הוא. דרך אחת זה מצד הבריאה. כן, הסתכלות בטבע, יוצאים לטיול, יוצאים לטייל, רואים זריחה, רואים שקיעה, רואים את נפלאות הבורא. מה קורה לנו בלב? מתרחב ומתמלא באהבת אלוקים. נכון, אבל יש דרך נוספת. מה הדרך הנוספת? יש אהבה כזאת שהיא מורגשת בנפש מצד עצם מעלת הנפש לאהוב את הטוב הגמור. כן, דרך נוספת היא מישהו שפשוט אוהב את הטוב הגמור, ועל ידי זה שהוא אוהב את הטוב הגמור מתחבר לריבונו של עולם. בסדר? שני דרכים. מהי הדרך היותר משמעותית, היותר רצויה? הדרך היותר רצויה זה הדרך השנייה, אומר לנו הרב. כן? והאהבה הזאת היא עיקר אהבה, ועיקרה מכל אהבה נקלטת מבחינת המציאות. וכדי לצייר אותה באמת צריכים כל הציורים הרבים והגדולים שבשיר השירים. על כן אין העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל. זה בשביל מה יש את שיר השירים? אומר לנו הרב, למה נכתב שיר השירים? שיר השירים נכתב בגלל הצורה השנייה של התקשרות עם הקדוש ברוך הוא. הצורה השנייה של ההתקשרות עם הקדוש ברוך הוא, דרך אהבת הטוב הגמור, היא בעצם מופיעה בשיר השירים. שיר השירים הוא מצייר לנו את האהבה הזאת. איך אנחנו מתקשרים לקדוש ברוך הוא מצד האהבה השנייה. סייר ממשיך ואומר לנו שכל הכתובים קודש, ושיר השירים קודש קודשים. הספרות ציורה וכיתובה עומדים להוציא אל הפועל כל המושגים הרוחניים המוטבעים בעומק הנפש האנושית. וכל זמן שחסר גם סרטוט אחד הגנוז בעומק הנפש שלא יצא אל הפועל, עוד יש חובה על עבודת האמנות להוציאו. מובן הדבר שרק את אותם האוצרות שבאיפתחה מבשמים את אוויר המציאות טוב ויפה לפתח. מכל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נתמלא העולם כולו בסמים. אמנם אותם הדברים הגנוזים שגבורתם היא ביורם, להם מתוקנת היתד של עוזנו לחפור ולחסות. הוא מספר לנו פה בעצם מה מגמת האמנות, מה מגמת הספרות. מגמת האמנות והספרות זה מאוד מאוד משמעותית, זה להוציא דברים חשובים לעולם. אבל לפעמים מה יבואו? יבואו אנשים שהם משוררים, שהם סופרים, והם יכתבו דברים שלא רואים לכתוב אותם. בסדר? המגמה של הספרות היא להוציא דברים שמרוממים אותנו, שכשאנחנו קוראים אותם, שאנחנו רואים אותם, מקשרים אותנו לקדוש ברוך הוא ולא להפך. אם יש אומנים כאלה שמוציאים דברים שהם לא מקשרים אותנו לקדוש ברוך הוא, הם לא עושים ההפך. בשביל זה אומר, מברא היתד הזה שעל האוזן. כן? לא רק בשביל הגילים, אלא מה? בשביל שנוכל פשוט לקחת אותו, להרים אותו ולסתום איתו. עם תנוך האוזן, לסתום את האוזן ולא לשמוע את מה שאנחנו לא אמורים לשמוע. ואוי לו למי שמשתמש ביתדו לפעולה הפחית, למען הרבות באשה. זעזועי הנפש שמצד רגשי האהבה הטבעית שנוטלת חלק גדול במציאות, במוסר ובחיים, הם רואים להתפרש על ידי הספרות בכל הצדדים שבהם היא מוציאה אל הפועל את הגנוזות, אבל בשמירה יותר מעולה מניטייה לצד השיכרון שיש באלה הרגשות. כן, מדבר איתנו על האהבה הטבעית. האהבה הטבעית יש לה מקום להופיע בספרות, יש לה מקום להופיע באמנות, אבל באיזה דרך? לא בדרך של שיכרון קושים, לא בדרך של הצד הפיזי שלה, אלא בצד הרוחני שלה. יש מקום לדבר על הצד הרוחני של האהבה הזאת, האהבה הטבעית. אז דפים. אבל בשמירה יותר מעולה מנטייה לצד השכרות שיש באלה הרגשות שמהפך אותה מטהרה טבעית לטומאה מנובלת, רק אנשי קודש ראויים להיות שרי קודש, שרי קודש. כן, מי יכול לדבר? כן, איך ניתן לדבר על אהבה בספרות? מי שיכול לדבר על אהבה ולהעלות אותה כאילו על הפרק ולדבר בה ולהתעסק בה, זה אנשים שהם מחוברים לקודש. אם הם מחוברים לקודש, הם יוכלו בעצם לדבר על אהבה בצד הנשגב שלה, בצד העליון שלה, ולא בצד החומרי שלה. ומה אני נחשב לחיסרון כללי באיזו ספרות שלא ימצאו בה אלה הרגשות הפנימיות שאהבה מרשמת אותם באותה אהבה הנהוגה, כמה ראוי לחשוב לחיסרון את אותם הזעזועים הרמים והניסאים שכל כך פועלים ופעלו ועתידים לפעול על כל טובי בני אדם ועל כנסת ישראל בייחוד, המביא מעבד אדון כל המעשים מקור הטוב והחסד. אלה הרגשות הנאהבים לא יחקקו בספר ויפקד מקומם. כן, הקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא זה קשר של אהבה מאוד מאוד גדולה, ויש מקום, אם כן, מה לעשות? להוציא אותו אל הפועל, לכתוב אותו באיזשהו ספר. יש ערך לעומק רגש האהבה הזאת, היחלחלו הימים רבים, היחלחלו הגבעי שחקים. החיסרון הזה אמנם נמנע לנו בשיר האהבה אותו שהוא קודש הקודשים, הוא שיר השירים אשר לשלומו. וכמו שמי שהוא חמור לאהבה לא יחוש מה יחפצו משורי האהבה בשיריהם הפרטיים, ואם היה יכולת בידו להשפיל את געגועים עד כדי טעימת חושו הגס, היה עושה כן בשמחת לב ונפש חפצה, כן משליבו עורלה. ומוכרחת להיות כן מפני שלא טעם להתנסל מרומי גיוני קודש, ולא חש מעולם נוער אור אהבה צור כל הלב, ואם איש נבל ולא חכם כזה, לא יוכל להכיל את הרעיון, כי אלה הגעגועים הרבים הפרטיים הניסאים, שבשיר השירים הם הרשמים של האוצר הגנוז בנפש כלל האומה, אשר בחר לו השם לשמוע ולזכרו, מפני שאינו מרגיש כלל שום חיסרון להיפקד מקום אלה הרגשות אשר לא לידעם. אבל מי שלא אשור אלו כחוכמה יכיר ויחוש, כי אי אפשר כלל לאוצר כתבי הקודש של האומה הקדושה, שכל תולדתה מלאה רישומי אהבה נפש לצור מעוזה בימי גדולתה ועודה, על ידי חסד עליון מלא עוד ובימי עניה ומרודיה, על ידי נחלי דם ושצף צרות רבות ורעות, אשר כל אלה הוא עוררו את אהבה חזקו והוציאו להפועל המורגש. אי אפשר בשום אופן שאלה הגעגועים לא ירשמו בספר באוצר הכללי, ששם כל הגיוני קדשנו נחיתים. אמנם, כן, פה אנחנו מגיעים לרבי עקיבא. מי שבעת שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, יוכל להשיב כל ימה הייתי מצטער על המקרא הזה בכל נפשך, מתי יבוא לידי והקיימנה ולהאריך באותה השעה באחת עד שיצא נשמתו, רק הוא יוכל לומר שאין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל, שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים. זה רבי עקיבא שאישיותו כולה אישיות גדולה, דבוקה בתורה, מקושרת לריבונו של עולם, הוא יוכל להסתכל לשיר על שירים ולהגיד ששיר השירים כולו קודש. כן, הוא רואה את הקודש שבשיר השירים, הוא לא יוריד את הדברים לנמיכות דעת. הוא זה שמסוגל להגיד לנו כל הכתובים קודש, אז שיר השירים קודש קודשים, כן, תמון פה משהו מאוד מאוד גדול שבא לצייר את האהבה בין הקדוש ברוך הוא לבין ריבונו של עולם. אמנם כנטף מים מים, כזיק אחד מלב אש שעד לב השמיים, כאות אחת מספר גדול ורחב ידיים, ידע איש אשר כה רמה נפשו להעריך גם כן את האהבה הפרטית הטבעית בערכה הטהור. רבי עקיבא, זוכרות את כל המקורות שראינו עליו בעצם מול אשתו, שדיברנו על הזוגיות שלו וכל זה, הוא יכל להעריך את האהבה הפרטית. האהבה הפרטית שלו מול אשתו הייתה יכולה להיות אהבה מאוד 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 גדולה. אמנם, היא מאוד קטנה יחסית למה? יחסית לאהבה שלו לכל עם ישראל, יחסית לאהבה שלו שחובקת עולמות, יחסית לאהבה שלו לקדוש ברוך הוא. כן, הרב מגדיר את זה, האהבה הפרטית הטבעית הטהורה, בערכת האור היו לאהבה תורה הטבעית ואהבה לאומית הנאורה, שנייה, משפט קודם, כן, אמנם כנטף מים מיני ים, כן, אהבה לאשתו שהיא הייתה כל כך גדולה וכל כך ענקית כמו מה היא הייתה, כמו נטף, כמו טיפה אחת, מים ענק, מול האהבה האלוקית שלו, כן? כזיג אחד מלב אש על לב השמיים, כן, אם יהיה לנו איזה מדורה ענקית שנדליק אותה, שתגיע מהארץ עד השמיים, האהבה שלו לאשתו, שהיא הייתה אהבה כל כך גדולה, היא כמו נטיף אחד מהאש הזאת, כאות אחת מספר גדול רוחב ידיים, אני אקח ספר ענק מלא 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 באותיות, אני אקח אות אחת, זה אהבה לאשתו, וזה לא שמה שלאשתו הייתה אהבה קטנה, רדודה, היא הייתה אהבה עצומה וענקית, היא מתוארת, יש לנו המון, המון סיפורים שמתארים את הקשר בין רבי עקיבא לאשתו, זה היה אהבה גדולה מאוד, אבל הוא ידע להניח את הדברים, ידע איש אשר קור עמה נפשו להעריך גם כן את האהבה הפרטית הטבעית בערכה הטהור, והיו לה אהבה הטהורה הטבעית, ואהבה לאומית הנאורה ואהבה אלוקית הקדושה מולה עוד, ארוחות במערכה כמגדל דוד בנוי לתלפיות. מאיפה הוא התחיל את כל האהבות שלו? מה זה כמגדל דוד בנוי לתלפיות? בנה קומה על גבי קומה. האהבה הבסיסית שלו, מה היא אהבה למי?
לאשתו.
לאשתו. על גבי, נכון. על גבי אהבה לאשתו יכל להכניס עוד ועוד מעגלים. כמגדל דוד בנוי לתלפיות. על גבי זה יש לו את האהבה לאומה, על גבי זה את האהבה לקדוש ברוך הוא. איך אתה מגיע? דיברנו על זה בפעמים, באמת, אתה יכול להגיע לאהבה לכלל ישראל, לאהבה לכל האומה, לאהבה לאנשים שהם רחוקים ממך אידיאולוגית, והם משגעים אותך ומעצבנים אותך, כן? מוצאים לך השן מהאוזניים. איך אתה יכול להגיע למצב כזה? אתה יכול להגיע למצב כזה מתוך הבית. מתוך אהבה לאשתך, אם הבית בנוי כמו שצריך, אם הזוגיות היא בנויה כמו שצריך, על גבי אפשר לפתח, לפתוח עוד ועוד מעגלים נוספים. אפשר להרחיב את האהבה הפנימית הזאת שנמצאת בתוך הבית. הלאה, להתרחב הלאה, לאה, לכל עם ישראל, להתרחב לאהבת אלוקים. אבל זה חייב להיות בנוי בצורה מדורגת. כן, אדם לא יכול להזניח כאילו את הבית, להזניח את האהבה בתוך הבית, ולפרוץ החוצה לאהוב את כל עם ישראל. זה לא יעבוד, זה לא ילך. זה יהיה שקרי, זה לא יהיה ישר, זה לא יהיה אמיתי. מתי איך אתה יכול לפרוץ קדימה? כשבנית את התוך, כשבנית את הפנימיות פנימה. בסדר, גם בפרקי אבות, יש לנו משניות שעוסקות בבית, נכון? יהי ביתך, בטוח נרווחה, בניוני בני ביתך, וכולי וכולי, המשניות שעוסקות בבית, קודם כל יש דלת, נכון? יהי ביתך, בטוח, קודם תדע לסגור את הבית, תדע לבנות את הפנים. אחרי שאתה בונה את הפנים, אתה יכול לפרוץ עם זה קדימה, לפרוץ עם זה החוצה, לפרוץ עם זה הלאה, למעגלים נוספים, למעגלים נרחבים יותר. הרבה פעמים יש אנשים שהרבה יותר קל להם להיות נחמדים, איפה?
בחוץ.
בעבודה, עם חברים, אבל כשהם מגיעים לבית פנימה, לנקודה הבסיסית הפנימית הזאת, שם הם מוצאים את כל מה, את כל המתחים, את כל העצבים, את כל החצים. זה בדיוק הפוך צריך להיות. אם אין לך מספיק כוחות, לאן תשמר את הכוחות? לבית פנימה, לזוגיות. מתוך זוגיות בריאה ושלמה אפשר אחרי זה לפרוץ הלאה, לפרוץ קדימה. בסדר, אז האפשרות הזאת שרחל בעצם נותנת לרבי עקיבא ללמוד, היא מביאה אותו אחרי זה לגבעים מאוד מאוד גדולים, של יכולת של אהבת האומה כולה, של אהבת אלוקים וכולי. שאלות? אני מדברת יותר מדי. אין שאלות. אבל מה נמוכים הם הגמדים, בעלי עיניים טרוטות, הזוחלים סביב לסדרת האבנים התחתונה של מגדל אופל, ורושמים את קומתו אשר לאף תגיע, רק כדי שפשיטת ידם הקטנה ומאופנה, שאינם שדוק וטבלול שמו עליהם, דוק וטבלול שמו עליהם מצור. ואם מראש מגדל אופל יוגד להם שרואים את הכוכב מלואות ואיפה, מיד יחליטו כמה נמוך הוא הכוכב הנהדר. בסדר? נפשות כאלה, אני שנייה עוצרת פה, מה אומר לנו פה הרב? אם ניקח איזה מגדל שראשו מגיע עד השמיים, בסדר? מאוד 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 גבוה ונעמיד בו מסביבו גמדים, שיש להם מין עיניים פרוטות כאלה, שהם ירימו את העיניים, מה הם יוכלו לראות? יוכלו מקסימום להגיע לאיזה כוכב, כן? לא יותר מזה, הם לא מצליחים לשער ולהעריך עד כמה גבוה המגדל הזה. למי הם מושבים? נפשות כאלה שיותר מרואה בעלב רגע שאהב את בלקל בסבוע לא יוכלו למצוא בו ברבי עקיבא. כן, אנשים כאלה, גמדים כאלה, הם מגמדים בעצם את כל המציאות, הם לא יכולים להבין מה זה האהבה בערך הנשגב והגדול שלה והאמיתי שלה. מה הם יוכלו לראות ברבי עקיבא ורחל? פרשת אהבה, כן? זה מה שהם יוכלו לראות בהם, אבל לא, זה הרבה יותר עמוק, זה הרבה יותר גדול. הרבה הרבה יותר גדול. אותם אנשים לא יוכלו גם כן להוציא מקור לתכונת ההחלטה הנפלאה ששיר השירים הוא קודש הקודשים דרך כל הכתובים, כי אם מקור האהבה הפשוטה הפרטית אשר אותה לוודאי יחזו. כן, אנשים שהם רדודים, שהם חומריים, יראו את שיר השירים, ומה הם יחשבו שכתוב פה? היי, ספר אהבה, תיאורי אהבה, פשוטים, נכון? לא הבינו שיש פה משהו מאוד גדול, מאוד מקודש, מאוד מרומן. אבל תיאורי לב יראו את רבי עקיבא בגודלו. את רבי עקיבא המשחק, כשרואה ששואל יוצא מבית קודשי הקודשים. מפני שלנפשו הענקית, עתיד הרחוק ניצב כהווה. כן? אותם אנשים באמת באמת שיש להם לב טהור, כשהם יראו את רבי עקיבא, מה הם יראו? הם יראו את הגודל, הם יראו את העוצמה, הם יראו את המבט הגדול שלו, את היכולת שלו לא לראות את ההווה, את היכולת שלו לראות את העתיד. כשעתיד כל כך חי לנגד עיניו, שהוא רואה את זה כבר כאן ועכשיו, אז הוא יכול לצחוק. כשהוא רואה שבהר הבית, מהר הבית יוצאים שונים, הוא מסוגל לצחק. מפני שלנפשו הענקית העתיד הרחוק ניצב כהווה. את רבי עקיבא המלא צהלה לכל המונה של רומי. כן, כשרומי כאילו מתקרבת ואויבים באים, הוא מסוגל גם כן לצחוק, מפני שאהבה אלוקית הנובעת מעומק חוכמת ליבו הנפלאה, הורתה הוא עד כדי מלוא ציור חי, כי רומי ואליליה כליל תחלוף, ואור ציון לעד יזרח. אהבה בתענוגים למחזה העתיד הוודאי מילאה כל כך את לבבו הטהור, עד כי לא הניחה לו מקום גם להנחת לב על ההווה המריד, שיקירו רק כאב קל על פני החמה הברה בשחקים, ורק ממקור אותה הנפש שנשמתו יצא באחד, יצא החלטה שכל הכתובים קודש, ושיר השירים קודש קודשים. מי נתן לו את הכוח לזה? למבט כזה, למבט כזה גדול, ליכולת לחיות פה בהווה, לראות בהווה דברים מאוד מאוד קשים, אבל להיות עם מה? עם העיניים קדימה, לחיות את העתיד פה ועכשיו. מי נתן לו את הכוח הזה? רחל. רחל שראתה אותו, היא לא ראתה רק רואה. היא לא ראתה רואה פשוט שלא יודע לקרוא, היא ראתה פה את המעבר, היא ראתה את הפנימיות שלו, היא ראתה את הענווה, היא ראתה את הצניעות, היא ראתה מה את החסד, היא ראתה מה יכול לצאת ממנו. והיכולת ראייה הזאת שלה היא בעצם זאת שפיתחה וגילה וטיפחה לנו את רבי עקיבא. בסדר? שאלות עד כאן? אז אנחנו מניחות בסרט שתי המקורות האלה. נקרא עוד בזריזות את המקורות נוספים מבדרון ונעבור לעוד ענק שבזכות המסירות נפש שלו אנחנו נראה מה הייתה מידתו וגדלותו. בסדר? אז אני קוראת בשמונה קבצים למטה, בעמוד הימני למטה. עיקר תורה לשמה הוא כאשר משים האדם אל ליבו שהחיות הכללית של כלל ישראל וסוד קיום האומה וצביונה היא התורה. זהו, מה מחיה את עם ישראל? מה נותן לעם ישראל כוח ועוצמה? התורה. זאת היא העדות הנאמנה המקפת את ההיסטוריה שלנו כולה. וכששמים אל לב עד כמה מצומצם הוא כוח החיים היסודי הזה מפני המון דרישות הזמן והמיניות הרבות המשכיחות תורה מישראל, אז הלא כל יחיד המחיה את עצמו באורח חיים של התורה לא את עצמו מחיה, כי אם בתוך הכלל כולו, שהוא אחד מעבריו, הוא זורק זריקה של שיקוי חיים. כן, זה כמו אדם שמקבל אינפוזיה, ולא את עצמו הוא מחיה עם האינפוזיה הזאת. אדם שמקבל אינפוזיה בדרך כלל, את מי הוא מחיה? את עצמו הוא מחיה. אבל אם אנחנו מציירים לעצמנו את עם ישראל כגוף אחד, אז אדם שמזריק לעצמו אינפוזיה של תורה, את מי הוא מחיה? מחיה את הכלל. זה מחיה את האומה כולה. הוא זורק זריקה של שיקוי חיים והחיים הכלליים של ישראל מתרבים ומתעלים. הוא מחיה ישראל החיים הכלליים של העולם כולו ושל שמחת השם ממעשה, אבל הוא רק צעד אחד. והשמחה האידיאלית הזאת, שמחת כל עולמים, היא ראויה היא להיות שמחתו האידיאלית של היוצר השמח ביצוריו. והרי העוסק בתורה לשמה משמח את המקום, משמח את הבריאות, מתוק חלקו, מנעים גורלו. חבלים נפלו לי למיינים, אף נחלת שפרה אליי. כן, אותו אחד שעוסק בתורה לשמה, שעוסק בתורה מתוך הבנה שהיא מחיה את עם ישראל, הוא עוסק בתורה מתוך הבנה שמה שאני עכשיו פה לומד, זה מחיה את עם ישראל, מחיה את העולם כולו, הוא משמח את הבריאה כולה, הוא משמח את הקדוש ברוך הוא. נכנס באוזן צדיקים לפעמים, כל קורא, קומו צדיקים. עסקו בתורה לחזק את כוחה של כנסת ישראל, להוסיף אור בנשמתה הכללית כשתתחבר עם דודה מלך עולמים, מלך הכבוד, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, בנוע מיליון וחיבת ידידות, בגדולה וגבורה, בתפאר הקדושה ומלכות, והצדיקים מוצאים בלבבם אומץ עליון, מרגישים בקרבם רוח גבורה, נעזרים בימין השם רוממה, מקימים את סוכת דוד הנופלת, מרימים אותה להיות עטרת תפארת בראש המלך הקדוש, השם צבקות שמו. כן, לפעמים יש לנו מין רוח כזאת שמחיה את העולם, רוח שמחיה את העולם, היא נכנסת בצדיקים והיא גורמת להם התעוררות ורצון לדבוק בתורה, ללמוד את התורה, להתמסר לתורה, להוסיף עוד ועוד נדבכים בלימוד. יסוד כל טוב בעדנו ובעד כל ישראל ובעד כל העולם כולו, שהננו כל כך תאבים לאיראן באור השם, הוא החפץ הנכון שנטבע בנפשנו לקדושה ולעילוי. שאיפת בהירות השכל והגברת הופעתו עלינו, שאיפת יושר הלב, שכל חמדת המידות הטובות קשורות בו, שאיפת טהרת החיים, טהרת המעשים, הדיבורים וכיוצא בהם, כל ערכי החיים הפנימיים והחיצוניים. ומאחד אנו שואבים כל אלה, הלו מתוך אוצר החיים האמיתיים מן התורה הקדושה, מעיין חיינו וחיי כל העולמים. כל עניין שבתורה בכל מרחביה שמתקשרים אנו בו ביתר דבקות, ביותר בהירות, כל הלכה הנקנית בקרבנו ביותר ברור על ידי שקידתנו, כל סוגיה שמתבררת לנו ביותר טעם, ביותר הערה על ידי עמלנו הנפשי, כל מחשבה שבתורת ההלכה והאגדה, המוסר והעירה שמתיישבת יותר בנפשנו, הרי אנחנו נבנים על ידה ובונים על ידה את הכלל כולו ואת כל היקום. ואיננו מתקרבים בזה להשלמתנו האמיתית לתכלית החיים, לרצון האמיתי של חי העולמים ברוך הוא החפץ להנחילנו את אור החיים בכל חוסנם ואמיתתם. התקשרה אליי לא מזמן ככה מישהי, כולה נסערת, מה קרה? בעלה, הוא לא לומד גמרא כמו שהיא ציפתה. מה הוא לומד? מה הוא עושה? מה הוא עוסק? מתברר, הוא מלמד, מלמד תורה לתינוקות של בית רבן. כן, ובמסגרת לימוד תורה לילדים קטנים, הוא לומד את מה שהוא צריך בשביל מה? בשביל ללמד את הילדים האלה. או, עכשיו אני בתקופה ארוכה בקשר, היום הוא הגיע למצב שהוא לומד דף יומי, שזה מאוד מאוד משמח אותה. אבל לפי מה שאנחנו רואים פה בפסקה, כן? כל עניין שבתורה, בכל מרכביה שהם מתבהרים ביתר בהירות, כל הלכה נקנית, כל בירור, כל שקידה, כל סוגיה, כן? כל מחשבה, כל אמונה, כל דבר שהוא מתברר, שעוסקים בו, הוא קשור לכל מה שראינו פה, הוא מחיה את האומה. הוא כמו זריקת אינפוזיה לאומה כולה, לכן לא צריך להיות פה כאילו הבדל בין אם הוא עכשיו עוסק בדף יומי, הוא מלמד תינוקות של בן רבן, כל אחד יש לו תאות שלו בתורה, הוא עוסק, הוא כרגע עוסק בתורה, הוא עוסק בתורה, הוא מחיה את האומה כולה. בסדר? שאלות עד כאן? אנחנו נעבור לדמות נוספת שכולם מכירים. בסדר? כולם מכירים, הדמות של הלל הזקן. הלל הזקן הוא דמות שבטוח כולם שומעים עליה, סיפור בגן. נכון? סיפור... שהילל היה מסירות מיוחדת לתורה, ומה התבטאה? מה הדבר שנזרק לכולנו שאנחנו מכירים אותו? שכב על הגב, ביום של שלג, נכון? שלג בחוץ, כפור אימים, יש לו פרוטה לביתו, פרוטה לבית המדרש, מגיע יום שאין לו פרוטה לבית המדרש, הוא לא יודע מה לעשות, והוא מטפס על הערובה בכפור נוראי, בשלג, לא מעניין את הילל, הוא רוצה ללמוד תורה, שם את אוזנו על הערובה, עד שכל גופו מתקפה בשלג, בבוקר באים, נכנסים אנשים ורואים פתאום חושך בבית המדרש, לא מבינים מה קורה, מבינים את הראש, רואים דמות אדם, עולים למעלה, מורידים אותו, הלל, מחיים אותו, כן, למרות שזה שבת, צריכים את גופו ומחיים אותו. ובסופו של דבר, מתוך הלימוד שלו יוצא לנו הלל הזקן, רוצה להתעסק בסיפור אחד עליו, סיפור אחד קטן שימחיש לנו משהו מאוד גדול בקשר ל... לעסק בתורה. בסדר, נחלק אותו קודם. ואיך אתה אומר שיחסוך לנו את הזמן, אני בשיעור. סליחה שלא הספקתי להדק לכם. פשוט שהגעתי לפה הדלת הייתה נעולה ולא ידעתי איך נכנסים. ועד שקיבלתי את הקוד, אז הספקתי רק לצלם ולא להדק. ככה תהדק לעצמה, בסדר?
ענה, הם אמרו לך מפה.
לא הבנתי מה הם אמרו.
הפעם הכתוב, יחידה 1
א',
יחידה
1 ב',
יחידה
1 ג',
יחידה
1 א'. כפרה. זהו, אני מתחילה, הסיפור עצמו, אתם מכירות מהגן. כל הגננות מאוד אוהבות לספר את זה, בסדר? מעשה בשני בני אדם, שאמרו זה עם זה. אמרו, כל מי שילך ויקנית את הלל ואיתו על 400 זוז. אמר אחד מהם, אני אקניתו. אותו ערב, באותו היום הערב שבת היה, והילל חופף את ראשו. הלך ועבר אל פתח ביתו, אמר, מי כאן הלל? מי כאן הלל? מתעטף ויצא לקראתו. אמר לו, בני, מה אתה מבקש? אמר לו, שאלה יש לי לשאול. אמר לו, שאל בני, שאל. מפני מר השם של בבלים, סגלגלות. אמר לו, בני, שאלה גדולה שאלת. מפני שאין להם חיות פיקחות. הלך להמתין שעה אחת. חזר ואמר, מי כאן הלל? מי כאן הלל? מתעטף ויצא לקראתו. אמר לו, בני, מה אתה מבקש? אמר לו, שאלה יש לי לשאול. אמר לו, שאל, נשאל. מפני מה עיניהם של התרמודיים טרוטות? אמר לו, בלי שאלה גדולה שאלת, מפני שדרים בין החולות. הלך להמתין שעה אחת, חזר ואמר, מי כאן הלל? מי כאן הלל? מתעטף ויצא לקראתו. אמר לי, בני, מה אתה מבקש? אמר לי, שאלה יש לי לשאול. אמר לו, שאל, בני, שאל. מפני מרגליהם של אפריקאים רחבות. אמר לו, בני, שאלה גדולה שאלת, מפני שדרים בין ביצי המים. אמר לו, שאלות הרבה יש לי לשאול, מתראה אני משם עתיקס. מתעטף וישב לפנו. אמר לי, כל שאלות שיש לך לשאול, שאל. אמר לו, אתה הוא הלל שקוראים אותך נשיא ישראל? אמר לו, אין. אמר לו, אם אתה הוא, לא ירבו כמותך בישראל. אמר לו, בני, מפני מה? אמר לי, מפני שאיבדתי על ידך 400 זוז. אמר לו, הווה זעיר ברוכך, כדאי הלל שתאבד על ידו 400 זוז, ו-400 זוז, והלל לא יקפיד. מה זה הסיפור הזה? שני אנשים שמתערבים אחד עם השנים, רוצים לבדוק עד כמה אפשר להכיס את הלל. רוצים להכיס אותו. והם עושים תחבולות, תחבולות. אנחנו מכירים את הרובד הפשוט. אני עשיתי משהו לא כך הוגן. יש עריכות מאוד מאוד גדולה ברז בעיניה. אתם רוצות ללמוד מחר ממש, ממש הכל הזה. אתם יכולות לקחת, לעבור. אני ככה בחרתי קטעים, מתוכו קטעים נבחרים. הוא מתייחס לסיפור הזה. והוא מראה לנו בכל שלב ושלב עד כמה באמת אותו אחד שרצה להקנית את הלל, באמת הקנית אותו. באמת ניסה להקנית אותו, ניסה לגרום לו לכעוס. בסדר, אז אנחנו נתחיל מהמקור השני, אנחנו נדלג על המקור השלישי, אנחנו נחזור עליו בסוף. כי אם נחזור עליו בסוף, פתאום יהיה לנו הרבה יותר, זה יאיר עליו פתאום אור אחר, על המקור השלישי. בסדר, זה יהיה הרבה הרבה יותר חזק. אנחנו נתחיל מהמקור השני, מעשה בשני בני אדם שאמרו זה עם זה, אמרו כל מי שילך ויקנית את הלל, ליטול 400 זוז. אמר אחד מהם, אני אקניתי. לפעמים יש שיצא איש למלחמה, ולא ידע כוח האויב, הניצב כנגדו. כי יחשוב אותו לחלש ואין עונים. אז לא נחרץ כל כך לחור עוז ועוצמה, ביצה ותחבולה. איך לנצחו ואם יפול בנופלים? אין כל פלא ואין מזרעיה על גבורת הגיבור, מאחר שאותו שכנגדו חשב אותו לחלש. לא הייתה גבורתו, גבורת התנגדותו שלמה. בסדר, נגיד שאנחנו משחקים פה, איזה משחק ניקח? קירות ספיד? קירות. נגיד אנחנו עושות פה מראטון ספיד. בסדר, בין כולנו, שמים פה קלפים על השולחן, אני מתחילה מולך, בסדר, המנצחת מול הבאה בתור, וככה עד הסוף. הזוג האחרון פה שנלחם, בסדר? אם אחת מהבנות היא משחקת מול השנייה, אבל היא לא יודעת את מידת הכוח שלה, היא לא מעריכה כמה היא חזקה במשחק, והיא מנוצחת, היא מפסידה בסוף. האם זה מראה על החלישות שלה? מראה על החלישות שלה?
כן.
לא מראה על החלישות. נכון? למה זה לא מראה על החלישות?
כי
לא התכוננה. היא לא נתנה את כל הכוח שלה. לא נתנה את כל העוצמה שלה, לא נתנה את כל השרירים שלה, לצורך המשחק הזה. בסדר? זה מה שאומר לנו פה הרב. אם מישהו יוצא למלחמה נגד מישהו, אבל מישהו זה נראה לו חלש, אם הוא לא ינצח אותו, מה זה לא יראה? נראה שהוא זה חלשלוש. וגם לא יראה שהשני חזק, כי הוא לא ידע ממולו, לא ידע מה מידת הכוח שלו. מה שאין כן, כאשר יכיר הלוחם עם מי הוא לוחם. זה אני באמצע המקור השני. מה שאין כן כאשר יכיר הלוחם עם מי הוא לוחם. אם הלוחם מכיר עם מי הוא לוחם, הוא יודע כמה עוצמתי האדם שמולו, ואחרי ידיעה שלמה בערך גבורתו הנפלאה שאותו כנגדו יוצא להילחם עמו. בסדר? אם אני רואה מולי אריה נגיד, ואני יודעת שאריה זה גיבור וחזק, מה אני אעשה? אני אשנס מותניים, אני אצא בכל הכוח. אז ודאי עבור לו האמצעים היותר מסוגלים לנצח את הגיבור שעליו הוא מגיח קרב. ברגע שאני יודעת שמולי יש משהו מאוד מאוד חזק, מה אני אעשה? אני אקח את כל התחבולות, את כל העוצמות, את כל הכלים, את כל היכולות, על מנת מה? על מנת למצח את מי שמולי. ורוחו בקרבו יעורר בגבורה עצומה. ואם בכל זאת ייפול מנוצח, אז נדע גבורת הגיבור. כן, אחרי ששכללתי את כל האמצעים שלי, שלקחתי את כל כלי המלחמה, את כל עוצמות הנפש, עוצמות הגוף, את כל היכולת שלי, את כל השכל, את כל מה שקדוש ברוך הוא חנן אותי, ואני יוצאת למלחמה מול מישהו, אם אני לא אנצח אותו, מה תדעו? שמי שמולי הוא גיבור. בסדר, אני לא דוגמה טובה. אבל אם היה לנו איזה מישהו גיבור באמת מול גיבור באמת, אז נדע כשהוא הגיבור שם את כל הכוחות שלו וניצח את הגיבור שמולו, אנחנו נדע שזה שמולו גיבור באמת. בסדר? זה מה שאומר לנו הרב עד כאן. על כן סיפרו לנו בזה. למה הוא התקדים את כל ההקדמה הזאת? להגיד לנו למה סיפרו לנו ששני אנשים ידעו מגבורת עם בנתותו של הלל. עד ששניהם אמרו זה עם זה בתחילה. וכל אחד אמר לחברו שמי שילך ויקנית את הלל דיקו שילך ויקנית, כי מלאכה גדולה מהקנתת הענב הנפלא הזה צריך הליכה מיוחדת. כלומר סילוק כל רעיון וכל עסק מטריד הצידה ולפנות עסקה ורעיונתיו רק למטרה זו להקנית את הלל. מה אומר לנו במקור הזה ששני האנשים האלה שממרים זה בזה, כן, נלחמים זה עם זה, אומרים בוא נראה מי יצליח לנצח את הלל, מה הם יודעים? הם יודעים את הכוח שלו. הם לא הולכים סתם לעצבן את הלל, הם יודעים שיש פה אישיות מיוחדת במינה. שיש מולם אדם שהוא עם עוצמות מאוד מאוד גדולות, ואותו הם מנסים עכשיו לנצח, והם יפעילו. הוא אותו אחד שהלך להקניץ אותו, יפעיל את כל התחבולות שהוא רק יכול, כדי להרגיז אותו, ואנחנו מפסקה לפסקה נראה באיזה כלים הוא ישתמש, ולהצליח מה לעשות? להכיס את הלל. בסדר? אז אנחנו עוברות למקור הבא, מקור ארבע. נתעטף ויצא לקראתו. דרך הענבה האמיתית, יש לכם את ארבע, היה לי איזה דף שטיפה נקטע, אתם רואים מקור ארבע? הוא ליד מקור שבע, מימי למקור שבע. דרך הענבה האמיתית היא לכבד גם כן את עצמו במידה הראויה. כי יסוד הענבה היא קראת האמת לאמיתתה. כשאנחנו שומעים נתעטף ויצא לקראתו, מה אנחנו חושבים? אותו היום שכל הדבר הזה קרה, איזה יום זה היה?
יום שישי.
יום שישי, נכון? והלל היה ברחצה. כשאותו אחד אומר, עובר למטה ברחוב וצועק, מי כאן הלל? מי כאן הלל? כן, לא מתייחס אליו כאיזה רב גדול, בא דופק בנחת בדלק, צועק מלמטה, מי כאן הלל? מי כאן הלל? מה אנחנו מדמיינות שנתעטף ויצא לקראתו? במה הוא התעטף? מגבת, נכון? בואו נראה מה אומר לנו הרב. דרך הענווה אמיתית היא לכבד גם כן את עצמו במידה הראויה, כי יסוד הענווה היא הכרת אמת לאמיתתה, ולא שום עיוורון וערבוביה של דמיון, שברוב האנשים אהבה נפרזה לעצמה מסמת את עיניהם מלראות בחסרון הנמצא בעצמם, וממילא גם בטובת רעיהם וביתרונם. אבל הענב רואה את עצמו מכובד מצד צלם אלוקים אשר בו, מצד החוכמה והטוב הנקנה בנפשו. הוא מוכן גם כן לראות את חסרונותיו בלא שום משול פנים, וכן רואה הוא ביתרון חברו מצד צלם אלוקים וסגולת הנפש. כן? האדם מה הוא רואה? כשכל אדם שהוא רואה, אדם שהוא ענב באמת, כל אדם שהוא רואה מולו, מה רואה בו? את הגודל. בסדר? הוא יוכל באמת באמת להעריך את מישהו מולו, לא משנה מי זה יהיה. על כן, בהיותו מכבד את עצמו, התכוון שיהיה בכבודו מכבד לאחרים. שיותר ניכר הוא כבוד הבריות, כשמכובד מכבד אותה מי שיכבדם בזוי. על כן מצא לנדרש שהיה מתעטף, שזהו רגש הכבוד, שמייחס לעצמו ביותו הדור בלבושו, מעוטף בנימוס, להורות שאין הענווה בה מחסרון ההכרה של רגש הכבוד, כי אם דווקא מהכרתו והכרעתו לטוב ובמידה הוגנת, ויצא לקראתו כשהוא עטוף, די שיהיה הבא אצלו מתכבד בכבודו. במה הוא התעטף? לא סתם הגבת, בגד מכובד, בבגדי הנשיאות, נכון? הלל היה נשיא? הוא יצא לקראתו שהוא עטוף בבגדי הנשיאות, כדי מה להראות לו? הוא יוצא במגבת.
שהוא מכבד אותו.
הוא לא כל כך מכבד את מי שמולו, נכון? אבל אם הוא יוצא בבגדי הנשיאות, הוא מראה לו, אני מכבד אותך. בסדר, זו האמירה הראשונה של הלל, אני מכבד אותך. הוא צועק לו מלמטה, מי כאן הלל, מי כאן הלל, זה מכבד? מי כאן הלל, מי כאן הלל, מה זה מי כאן הלל? מי כאן הלל? כן, אתה לא? אתה לא מכיר את הלל? אתה לא יודע איפה הוא גר? מי לא יודע איפה הוא גר נשיא ישראל? כן, זה כמו שתיקחו היום, לא יודע, תקחו את הרב אליהו, זכר צדיק לברכה. מישהו לא יודע איפה הוא גר? מישהו היה בא ומעיז לקרוא מלמטה, אליהו, אליהו. ממש לא, נכון? וזה בא מלמטה, מי כאן הלל, מי כאן הלל? ולמרות זאת, מה הלל עושה? מתעטף בלבוש מכובד כדי לכבד אותו, כדי להראות לו אתה מכובד בעיניי. ממשיך הלל ואומר לו, מעבר להתעטפות מה הוא אומר לו? אמר לו, בני, מה אתה מבקש? מתנאי הענווה הוא שיחובר עמה הכבוד לזולתו. אמנם הכבוד שלו עצמו עוד איננו גמר התכלית, כי אם שתחובר עמו האהבה, והאהבה כשמתחברת עם הכבוד, תביא לידי מעשה להיות מוכן לטובת חברו בפועל. מה אומר לנו פה הרב? נניח שאנחנו נכנסות עכשיו לבית של מישהו מאוד 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 מכובד. ובבית מכובד מה קורה? כל הרעיתים נראים כאלה נוצצים, והספות יפות, ואין שום בלגן של צעצועים על הרצפה, נכון? הכל כזה מאוד 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 מכבד. מה זה עושה לנו? איזה אנשה זה עושה לנו בלב? שמה? שצריך לכבד, אבל מה, חוץ מהרגשה זה עושה לנו שצריך לכבד, מה זה עושה לנו? מה אנחנו מרגישות?
יראה.
מה זה?
יראה.
יראה. מה יראה עושה? מה?
דוחה.
דוחה? רתיעה לאחור, וואו וואו וואו. זה הרבה פעמים קרה לי. הרבה פעמים שהתארחנו בכל מיני מקומות והשאירו לנו דירות והיה לנו ילדים קטנים, שהייתי נכנסת לבית כזה שהוא כולו מסודר, 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 הייתי מחסירה פעימה, הייתי אומרת, וואי, עכשיו שפעת שלמה, אני צריכה לשמור, שלא יזיזו צעצועים מפה, שלא יזיזו כלום, שלא ינשמו, שהבית יישאר בדיוק כמו שהוא. לעומת זה שהייתי מקבלת דירה, אז קצת ראה צעצועים על הרצפה, או רואים שזה בית של ילדים, אז זה עשה לי הרגשה טובה. בסדר, כשאנחנו נכנסים למישהו שהוא מאוד מאוד מכובד, הכבוד הזה הוא לפעמים נותן רתיעה לאחורה. הוא מבעיל כזה, הוא משתק. והלל, יחד עם הכבוד שהוא מתעטף בבגדי הנשיאות, שאתה רואה נשיא, מה זה עושה לך? עושה לך יראה, נכון? עושה לך רושם, זה כאילו יכול באיזשהו מקום להרתיע. אז על מנת שהוא ירגיש בנוח, מה הוא מחבר יחד עם הכבוד? אהבה. כן, אהבה כשהיא מתחברת עם הכבוד, תביא לידי מעשה להיות מוכן לטובת חברו בפועל. שהוא אומר לו, בני, מה אתה מבקש? הוא נותן לו תחושה שאני כמו אבא בשבילך. מה שאתה רוצה? אני פה בשבילך. בסדר? הוא פתאום נותן לו הרגשה של נוחות, הרגשה של נעימות, הרגשה שבאמת מהבן אדם הזה, מהנשיא הזה, עכשיו אפשר לבקש מה שאני רוצה. בסדר? וכשתהיה הכנה להיטיב, מצורכת פת עם רגשי הכבוד והאהבה, אז תהיה הטובה מקובלת להמקבל ולא ירגיש עם הבושה או כבדות. כן, ברגע שהוא מקבל את היחס הזה, העובר והחם, הוא לא מרגיש עכשיו בושה, הוא לא מרגיש כבדות, הוא לא מרגיש את העירה, את הפחד, את הרתיעה לאחור, הוא מרגיש שהוא מסוגל עכשיו לבקש מה שהוא רוצה. אז תהיה הטובה המקבלת להמקבל ולא הרגיש עם הבושה הכבידות. על כן, אחרי הוראת הכבוד של הפעולה מההתעטפות והיציאה לקראתו, הורה הוראת אהבה באמרו בני, להורות שיחוש אליו אהבה טבעית כאהבת אב לבנו. ואחרי אהבה ציורית אמר לו, מה אתה מבקש? כלומר, שהוא מוכן גם כן להגשים את האהבה בפועל למלא מבוקשו במה שיהיה בידו. זהו, מראה לו בעצם, אני מוכן, הכל בשבילך, רק תגיד. מה אתה מבקש? מה הוא עונה לו? שאלה יש לי לשאול. כשאומרים שאלה יש לי לשאול, מה זה מראה? מה עומד מאחורי המילים האלה שאלה יש לי לשאול? אז בדיוק קצת הפוך ממה שאת אומרת, מכילה. זהו, שאלה יש לי לשאול, הוא בעצם בא להראות לו, הוא בא להרגיז אותו. אז איך ההרגזה הזאת התחילה? התחילה בזה שהוא צועק מלמטה, מי כאן הלל, מי כאן הלל, איך ההרגזה ממשיכה? שאלה יש לי לשאול, שאלה יש לי לשאול. בעצם אני באתי רק...
לשגע.
בדיוק, זה המילה, לשגע אותך. באתי רק לשאול שאלה. מה התשובה לשאלה הזאת? לא מעניין אותי בכלל. זהו, אני, שאלה יש לי לשאול. באתי לשאול שאלה. התשובה לא מעניינת אותי. איך הוא מגיב? אמר לו, שאל, בני שאל. אנחנו רואים שזה לא מקלקל אותה אהבה. הוא ממשיך לאהוב אותו באותה מידה. הוא אומר לו, שאל, תשאל. כן, אין שום בעיה, מבחינתי אין שום בעיה, תשאל את השאלה שלך. שאלות עד כאן? לא שאלתם כלום היום, דיברתי יותר מדי. זה לא טוב. אבל לא נורא, מקווה שתשאלו בפעם הבאה, בסדר? אז פעם הבאה אנחנו נמשיך מכאן את הסיפור הזה. בעזרת השם, ונראה מה הצליחו עם הלל. האם הצליחו לשגע אותו? לא הצליחו לשגע אותו? וגם אם כן וגם אם לא, מאיפה זה בא? מאיפה הגודל הזה בא? בסדר? מאיפה הגודל הזה יוצא? בעזרת השם, אני אקח בפעם הבאה.